נמשיך בעזרת השם, אנחנו בדף ה' בסוף העמודה הימינית, ארבע שורות מן הסוף. אם כן, המהר"ל מסביר למה התכוונו רבותינו בגמרא במסכת עירובין, שאדם שחש בראשו, חש בגרונו, חש בבני מעיים, חש בעצמותיו, חש בכל גופו, יעסוק בתורה, שהכוונה העמוקה שבדברים האלה, שלפעמים משהו באדם יוצא מן הסדר הראוי לו, לאו דווקא רק בענייני גוף וחומר, כי אם גם בענייני נפש ורוח. וכשדברים יוצאים מן הסדר, עבודתנו היא להחזיר אותם לסדר הראוי. והתורה היא בדיוק הגדרת הסדר. זאת אומרת, מסביר המהר"ל שבעצם יש את המציאות של העולם, כפי שאנחנו פוגשים אותה בפועל, ובמציאות, במציאות זה מלשון מצוי, מה שמזדמן, מציאות זה מלשון למצוא, כלומר זה מה שאתה מוצא כרגע. במציאות יש דברים חסרים. המציאות היא לא הבפועל, היא של כל הבכוח. המציאות מגלה רק חלק מן הבכוח. ולעומת זה התורה היא כל הבכוח. כן? כוח מעשיו. איפה זה כתוב הדבר הזה? זה כתוב בפסוק הראשון שרש"י מצטט בפירושו הראשון על התורה. כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. מה זה כוח מעשיו? מה התכוון הפסוק תהילים קי"א? כוח מעשיו יגיד לעמו. מה רצה דוד המלך להגיד בפסוק הזה שמצטט רש"י? הכוונה, הכוח שבמעשיו של הקדוש ברוך הוא. הבכוח שבמעשים. כוח מעשיו יגיד לעמו. צריך לתת את הדעת על זה. התורה זה הרבה יותר ממה שאנחנו רואים. מה שאנחנו רואים זה הקצה של הקצה של הקצה של הקצה של מה שיש באמת. כי הדברים הם עולמות על גבי עולמות. אנחנו פוגשים את הקצוות של העולמות, את הצד הגלוי. ואיפה אנחנו, איפה אפשר לפגוש את כל הבכוח? תשובה, כוח, מעשיו, יגיד לעמו. זה בדיוק העניין של התורה. תורה זה לא רצפט. איך ננהל פה את החיים, זה מותר, זה אסור. אומר המהר"ל, זה הרבה 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 יותר מזה. התורה זה הגילוי של היש האמיתי, של היש האבסולוטי. לא היש המשתנה, שכל רגע משתנה. לא. היש הזה, האמיתי, כוח מעשיו יגיד לעמו. או אם אנחנו נפגשים עם זה, אז יש לנו עכשיו את הכוח לבוא ולהשלים מה שלפעמים משתבש בסדר הגלוי. לפעמים הסדר הגלוי הוא חסר, חור פה וחור שם. כמו שאנחנו שומעים כל הזמן, שבעולם יש חור פה וחור שם. אבל יש שהוא עדיין לא נתגלה, שם יש השלמת הכל. לכן יעסוק בתורה במטרה להיפגש עם הסדר האמיתי. ואז אם אתה בא מתוך זה אל העולם החסר, אז אתה יכול להשלים אותו. לכן אם אדם חש, הכוונה מרגיש שיש חיסרון במערכות החיים שלו, כל מערכות החיים שלו, כפי שהסברנו באריכות, אז התורה תבוא ותיתן לו את הכוח להשלים את החיסרון שבמערכות האלה. והנה, אומר המהר"ל, התחיל בראש שהוא יותר ראשון ויותר קדום לקבל הוויה ורפואה מן השם יתברך, ואחר כך הזכיר הגרון שהוא למטה המנו, ממנו, ואחר כך הזכיר הגרון שהוא למטה ממנו, ואחר כך בני מעין, ואחר כך העצמות, ואחר כך כל גופו. כי כל אחד ואחד לפי מעלתו הוא קודם לקבל חיים מן השם יתברך. כן? לצערנו הרב, בעולם המטריאליסטי, הכוונה שמתייחס לדברים החומריים והגשמיים בהערכה יותר גדולה מאשר לענייני הרוח, אז הסדר הוא הפוך. קודם כל, טפל בענייני הגוף. ואם אתה רואה שזה לא עובד, אז תתחיל לחשוב שאולי יש גם משהו שהוא יותר מופשט. אם זה לא עובד, אולי צריך לראות שיש משהו קשור גם לנפש. שאדם כל הזמן חולה בגופו, אולי זה משהו קשור לנפשו. ואם זה לא עובד, אולי באמת אדם, מה שקורה בגופו זה בסך הכל גילוי של משהו שהוא לא תקין מבחינת רוחו של האדם. זאת אומרת, הולכים מלמטה למעלה. אם נותנים את כל התרופות וזה לא מועיל וכל הזמן האדם לא מצליח להתגבר, אז מתחילים לחשוב שאולי זה פסיכוסומטי, ככה קוראים לזה. אבל פה מה אומר המהר"ל? הפוך. הוא אומר אדרבה, באותו רגע שמשהו לא תקין אצל האדם, קודם כל תפעל על הדבר שהכי קרוב לקבל תיקון. ומה הכי קרוב לקבל תיקון? ראשו. זה הפוך בדיוק. כלומר, לפי הגישה הזאת, דבר ראשון צריך לעשות חשבון. מה קורה בראש? זה מעניין מאוד, זה גישה שונה מאוד. שהדבר הראשון שהאדם צריך להתעורר אליו כשהוא רואה שמשהו משתבש בסדר החיים שלו, לפי התפיסה המטריאליסטית, טוב, חפש מה? סיבות קרובות. אין אדם, יש לו בעיות פרנסה, אז הוא מתחיל לראות, אולי יכול להחליף עבודה. אז מחליף עבודה, כל חודשיים מחליף עבודה, הוא בטוח שככל שהוא יותר יחליף עבודה, אז הוא יצליח להרוויח יותר. אתה אומר, חפש סיבות קרובות. כן? התורה היא מנחה אותנו להסתכל הפוך. קודם כל, תתחיל ממה שיכול הכי הרבה לקבל השפעה מהתורה. ומה הדבר שיכול הכי הרבה לקבל השפעה מהתורה? כלומר, מהסדר האלוקי של המציאות? הראש? מה אתה חושב? אולי אתה לא חושב נכון בכלל. אולי קודם כל שיבושים בסדרי החיים שלך, זה קודם כל מתחיל מבעיות בראש. לא, אל תתחיל ברגליים, אל תתחיל בדברים היותר גשמיים, היותר קרקעיים. תתחיל בראש, תפל בעניינים שקשורים לראש, זה מה שאומר.
זה לא בסתירה לפסיכוסומטיה.
לא, זה בוודאי שלא מבסתירה, ההפך, הפסיכוסומטיה רק מתחילה לאשר שמה שאנחנו ידענו מראש. זה בוודאי שזה לא מבסתירה, ההפך. הפסיכוסומטיה באה ואומרת, תשמע, לפעמים קורה שמה שאתה רואה בגוף של האדם, זה מתחיל באמת בבעיות שקשורות לנפש האדם. נו, מזל טוב. ברור, אבל זה באמת עבודה יותר קשה. כי הרי מה אתה דורש מן האדם? אתה דורש להיות בריא בנפשו, אתה דורש ממנו להיות אדם מוסרי, אדם מתוקן בדעותיו ומחשבותיו. הרפואה אומרת, אני לא מתעסקת בזה. לא מתעסקת בזה. פעם ישבתי ובאיזה חבורה של אנשים וביקשו ממני, היה שם גם רופא, אז ביקשו, זאת אומרת, כרגע יש איזו מחלה קשה מאוד שפוגעת בכל מערכת החיסונית של האדם, כן? וידוע שהמחלה הזאת היא תוצאה של התנהגות בלתי מוסרית. אז שאלו את הרופא, כשחולה מגיע עם מחלה כזאת אליך, מה אתה אומר לו? אז אני אומר, אמר להם הרופא, אני ממלא את התפקיד שלי כרופא. אז שאלו אותו, מה אתה עושה? איך אתה נותן, אתה ממלא את התפקיד שלך? אז הוא אמר, אני נותן להם עצות כדי שלא להיפגע. זה מה, זה העצות שאני נותן להם. אז שאלו אותי, מה אתה אומר? אני אומר, אני חושב שזה לא דבר נכון מה שמציע הרופא. הוא משאיר את האנשים בהתנהגות הלא מוסרית שלהם, והוא מציע להם עצות כאלה, תמשיכו ככה, רק אתן לכם עצות איך לא להיפגע. אבל אני חושב שהעבודה האמיתית שלנו זה לא זה. זה להדריך את האנשים להפסיק לנהוג לא נכון. כי כל התנהגות בלתי מוסרית, יש לה כמובן תוצאות ותולדות, ודאי שקשורות בחיי האדם, גם חיי גופו כמובן. ואנשים מתים מזה, לרבבות, למיליונים. אז גישות מאוד שונות. כן? מה אתה, במה אתה מתעסק? מה? ואומר, אופי, אני, זה לא התפקיד שלי לתת לאנשים עצות מוסריות, איך להתנהג ואיך לא להתנהג. אני לא מתעסק בדברים האלה. אני בא אליי חולה, אני רק צריך להגיע, או אדם שרוצה זה, אני רק צריך לתת לו עצות קונקרטיות, מעשיות. אז מה זה? זה בדיוק ההבדל. זה לא עניין התורה. עניין התורה זה לתקוף את העניין ביסוד. ולכן אומר המהר"ל, כן, ולכן במה מתחילים? ונתחיל בראש, שהוא יותר ראשון ויותר קדום לקבל הוויה רפואה מן השם יתברך. ואחר כך הזכיר הגרון, שהוא למטה ממנו, ואחר כך בני מאיים, ואחר כך העצמות, ואחר כך גופו, כי כל אחד ואחד לפי מעלתו, הוא קודם לקבל חיים מן השם יתברך. אז זאת אומרת שהדבר הראשון שמקבל חיים זה הראש, לפי מעלתו. ואמר, כי בשר ודם נותן שם לחברו. זה המשך הגמרא. המשך הגמרא, מה כתוב? שמה בדף דלת בעמודה השמאלית. כן? כי 10 שורות מהפסקה. אדם נותן לחברו שם. יפה לזה וקשה לזה. והקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל, שם חיים לכל גופו. שנאמר, ולכל בשרו מרפא. ככה כתוב במשלי. ואמר, כי בשר אדם נותן שם לחברו, כי מפני שאי אפשר שלא יהיה לאותו שם שהרופא נותן איכות, כלומר ערך מסוים, או שהוא קר או שהוא חם, וכיוצא בזה מן האיכות. תכוון להגיד שכל תרופה יש בה אפיון מסוים, והאפיון הזה הוא קיצוני. אם בתרופה לא נמצא דבר קיצוני, הוא לא יכול לרפא. זה חוק. כי הרי מה המטרה של התרופה? לתקוף מה שצריך לתקוף. אז בכל תרופה יש דבר שהוא קיצוני. נו, אבל אין ברירה. מה לעשות? הבן אדם חולה. יש לו כרגע חיידק. אז מה אתה חייב? אתה חייב לתקוף את החיידק. אז מה אתה נותן לו? משהו שיתקוף את החיידק, נכון? רק הבעיה היא שכשאתה נותן, במה עוסק היום המחקר הרפואי? למצוא תרופות שהן יהיו רק תוקפות את המחלה וידידותיות לכל יתר הגוף. זה חוכמה מאוד גדולה. זה לא פשוט. אם יש תאים לא בריאים בגוף, כשאתה בא לחסל את התאים האלה, אתה בבת אחת מחסל את התאים הבריאים. ואז זה מתחיל להיות מאוד מסובך הסיפור, נכון? כי התרופה היא לא סלקטיבית, היא נשק, יורים. עכשיו זה תוקף את מה? כל מה שפוגש. גם תאים חולים וגם תאים בריאים. אז מנסים לפתח תרופות כאלה שידעו לבחון מתי זה תא בריא, מתי זה תא חולה. נו, זה לא בדרך כלל מצוי אצל הרופא. ואם הסם הוא קר, אז מזיק לאיברים הקרים. ככה זה הייתה התפיסה ברפואה. ואם הוא חם, מזיק לאיברים החמים. כי לא ימלט הסם הוא מן איכות, הכוונה מאפיון מסוים. אבל התורה היא רפואה כללית. כי אין בתורה איכות. הכוונה, אין בתורה דבר שהוא טוב לזה בלבד ולא טוב לזה. רק היא שכל אלוקי עליון. כלומר, היא חיים. עץ חיים היא למחזיקים בה. היא יודעת להיות טובה לכל דבר ודבר לפי צורכו, לפי ערכו. ובשביל כך התורה היא שם חיים ורפואה לכל. וכמו שהתורה היא רפואה לאדם מן חוליו, כך התורה היא רפואה לאדם מכל שאר חיסרון. זאת אומרת, כפי שהוא הסביר, התורה היא סדר. היא לא סדר רק לענייני הגוף. כאשר האדם היה מקבל שינוי, משהו משתנה אצל אדם, לא רק בגופו, אלא גם בעניינים אחרים, התורה מחזרת אותו אל הסדר אשר הוא חיסרון לאדם. כי בתורה נברא העולם, ובסדר השם יתברך הכל, כסדרו הראוי לו, כמו שהתבאר. לכך על ידי התורה, הוא חוזר אל סדר הראוי. ומפני שבתורה נברא עולם, לכך, כאשר יש חיסרון בבריאה, יושלם על ידי התורה שהיא רפואה כל הגוף.
גם התורה היא לא סלקטיבית.
מה?
גם התורה היא לא סלקטיבית.
מה זאת אומרת? היא משפיעה, אבל משפיעה באיזון לכל דבר. זה הפלא. זה בדיוק בזה, זה משתנה מהרפואות הרגילות. שכל רפואה היא חלקית. היא יודעת לטפל בדבר אחד, היא לא יכולה לטפל בכל. היא תמיד חייבת איזו איכות מסוימת, שעניינה, כן, לפי ההבנת הרופא, זה הדבר שכרגע צריך לטפל בו. צריך להוריד את החום. טוב, אתה מוריד את החום של גוף האדם, אבל להוריד את חום גוף האדם זה לא תמיד בריא. אבל מה לעשות? כרגע זה מה שהכי מסכן. איך עושים תמיד את החשבון? עושים חשבון של הווה שוקל שכר מצווה כנגד הפסדה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאנחנו לוקחים סיכונים לגבי חלקים אחרים, אבל זה שווה לנו, כי פה כרגע יש דבר מאוד 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 קריטי, שאם לא נטפל בו, זה עלול אחר כך לקלקל סופית ויהיה בלתי אפיר. כן.
איפה עובר הגבול בדיוק בין... בין שמשתמשים בתורה בתור תרופה, או בין שמשתמשים בתרופות רגילות. אתה לא יכול להגיד לבן אדם שהוא חולה, תלמד תורה. לא כל בן אדם שהוא חולה יכול, כאילו...
יכול עכשיו להתעסק בתורה.
כן.
כן. אתה שואל מצוין. לכן צריך לדייק במילה אחת, במילה אחת, בדברי החכמים. ברור שצריך ללכת לרופא. לא כתוב פה שלא הולכים לרופא. לכן, מה המילה שבה השתמשו רבותינו? חש בראשו. מה זה חש? חש זה, לא כתוב כואב בראשו. לא כתוב חולה בראשו. חש. יש מושג כזה בהלכה. שאדם לא חש בטוב. או חש לא טוב. כן. זה עוד לא דרגה שמותר בשביל זה לחלל שבת. שאדם חש לא בטוב. לא באיסורים דאורייתא וגם לא באיסורים דרבנן. חש. הכוונה שאתה אדם מתחיל להרגיש שמשהו לא בסדר. כן. זה כמו עד שאדם חולה בשפעת, נגיד, הפעם שפעת זה היה נחשב למחלה קלה, היום כבר צריך להיזהר כשאומרים חולה בשבת, אני יודע מה. אז נגיד, אדם חולה בשבת, לפני שהוא מתחיל, שהוא צריך לשכב במיטה עם 40 חום ויש לו שבת והוא לא יכול לזוז, זה מתחיל להרגיש משהו, קר לו פה קצת, קר לו שם, טוב, בתחלה אומרים, אז תמצא, תשתה קוסטה. בסדר, זה חש. הכוונה שהמחשבה היא שאדם דווקא לא ייתן לדברים להשתבש. לגמרי. זה החוכמה. איך הרבה פעמים אנחנו מתגברים על דברים לא תקינים. אנחנו מתחילים לחוש, אז אנחנו עושים פעולות נדרשות, כן? מתחילים להרגיש, כל הזמן קר לי. טוב, אז נו, תלבש סוודר. אל תחכה להיות חולה. אתה מתחיל לחוש. לכן פה הגמרא מדברת על חש בראשו, חש בגרונו. כמובן אתה מתחיל משהו, שים לב, זה כבר לא עובד לפי הסדר. כי אם אתה מחכה, אחר כך כבר התיישב חוסר הסדר. ואז כאן אין כבר ברירה. אתה צודק מאוד. אם אדם כבר נפל לכל יום, אדם ששוכב 3 ימים במיטה צריך להגיד ברכת הגומל. בסדר, הוא לא, מה קרה? מה זה? הוא לא היה בסכנת מיטה. הוא כן היה בסכנת מיטה בתת. הוא לא היה בסכנת מיטה בתף, הוא היה בסכנת מיטה בתת. זאת אומרת, אם אדם כבר נעלה 3 ימים והוא מרותק למיטה, זה אומר שמשהו רציני כבר השתבש. אם לא מדובר כמובן באדם מפונק. משהו לא... זה כבר באמת, אתה צודק כבר, אם זה כבר התיישב אצל האדם, והעסק לא עובד, זה מאוד קשה, פה, אז לפעמים צריך באמת לקחת אמצעים חיצוניים, כדי להחזיר לאדם, קודם כל את המסוגלות בכלל לתפקד. תגיד לו, אדוני, עכשיו תלמד תורה, מה תלמד תורה? הוא תחת 3 סמיכות עם 40 מעלות, בקושי הוא יכול לנשום, ואתה אומר לו, תלמד תורה, זה לא עובד. זה לא עובד, זה לא, לא, הוא לא יצליח. זה לא, זה מצב אחר, כן? כל אחד לפי כמובן מצבו. מספרים גם על גדולי ישראל שאפילו במצבים הכי קשים המשיכו בכל זאת לעשות בתורה. אבל באופן כללי, כשהדברים מאוד משתבשים, זה כמו כל דבר בחיים. אסור לחכות שהעסק מאוד 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 משתבש, כי אז מידת השליטה על העניינים, בין עניינים... של היחיד בין עניינים של הציבור. אסור לחכות שהדברים מאוד ישתבשו. כי אז אין לך הרבה שליטה כבר. כל מיני מנגנונים מתחילים לפעול, ואתה לא יודע איך לשלוט על זה, זה בעיה. סובך. אז פה מדובר בחש. הכוונה, האדם מתחיל להרגיש משהו לא בסדר. הוא רואה, יש לו סימנים. הוא רואה שהדברים לא הולכים כרגיל. לפעמים אדם ככה רואה שבחיים שלו פתאום... דברים לא, זה לא עובד כמו שבדרך כלל זה עובד. זה הזמן להתחיל להגביר את תוכן הסדר. כשאתה רואה שזה המצב, אז במקום להתחיל לחפש כל מיני עניינים וכל מיני פטנטים וכל מיני שיטות שהן לא בדוקות, אז זה הזמן עכשיו להגביר את הסדר. זה מה שהתכוונו לזה חכמים. כמובן, אם אדם כבר נהיה מאוד חולה, אז הרבה פעמים, זה אין ברירה, אלא להגיע כמובן עכשיו לחולה או לכל מיני אנשים שיעזרו לך. אבל זה החוכמה. החוכמה זה כבר להשקיף על מה שקורה ולהחליט על פי זה. עכשיו זה הזמן להגביר דווקא את השייכות לתורה. בכל התחומים זה ככה. כן.
למה
התפרטות בלי מאה רצמות וכולי? אז תמיד יעסוק ברגל. תמיד יעסוק בשכל. למה לא תרתו לנו? הרי כל בעיה שנובעת, הרי יש לך בעיה ברגל, לצורך העניין, בדבר מאוד פיזיים, לא בדבר נכוני. הרי הכל נובע מתוך השכל. למה התפרטות בכלל? אמר על עכשיו בדיוק ענה לשאלה שלך. כי אמר על מה אמר? שצריך להתחיל מיד לעסוק בדבר הכי חשוב. זאת אומרת ככה. כשאדם... מתחיל להרגיש חוסר סדר, נו נו, מהר, תפל בתורה, תעסוק בתורה ותתחיל לסדר את ענייני המחשבות והדעות, כמו למשל אתה רואה במצב חברתי היום, כך דוגמה. אז אומרים, המצב הוא המצב החברתי מאוד קשה, תראה מה שקורה בחברה, תראה איזה פשעים, איזה, מה צריך לגייס שוטרים? מה הפתרון? צריך לגייס עוד שוטרים. נכון או לא נכון?
לא נכון.
לא נכון. גם נכון. ברוך. זה גם נכון. אבל זה לא הפתרון. אם יש יותר פושעים, צריך לגייס יותר שוטרים, זה נכון. אבל זה לא הפתרון. לא ראינו שבגלל שגייסת יותר שוטרים, הפשיעה ירדה. אז השוטרים צריכים עכשיו לעבוד יותר קשה, כדי לתפוס יותר פושעים, יותר מתוחכמים. אתה גם חייב את זה, אחרת אנשים לא יוכלו להסתובב ברחובות. אם אתה באמת לא תגביר את פעילות המשטרה, אתה גאה למצב שלא תוכל להסתובב ברחוב. אז זה כיבוי שריפה. אבל חיכית שמה? שהרגליים יהיו חולים. זה חש בכל גופו. אתה הגעת למצב שחש בכל גופו. למה אתה מכין? אתה חיכית? עכשיו, שחש בכל גופו. יש אנשים שמתחילים להגיד, בעצם, רק רגע, הבעיה מתחילה בחינוך. או! מזל טוב! מה אתה אומר? כן, זה בעיה חינוכית. טוב. אז מה עכשיו צריך לעשות? עכשיו צריך יותר משמעת בבתי ספר. נכון או לא נכון?
לא.
לא נכון. גם נכון. אבל זה לא יפתור את הבעיות. נכון צריך יותר משמעת בבית הספר. כי אם כל מי שהולך לבית ספר עלול לחטוף מכות, בעיקר המורים, אז אתה לא יכול להתן לזה, אז זה לא יהיה חינוך. מה יעשה? אם מורה מאיר משהו לילד, הוא עלול לקבל זפתה בראש, אז מה? אז המצב הוא לא טוב. כן, נכון צריך להגביר את המשמעת בזבר. אז שר החינוך נתן הוראה שצריך להגיב לכל מסה של הלימוד. כן, אבל אתה חושב שבזה פתרת את הבעיות החברתיות? לא. יופי. אז מה אתה אומר? בעצם הבעיות החינוכיות נובעות מזה שהילדים נחשפים לדברים לא טובים בתקשורת, הגעת לגרון. מה שרואים, מה ששומרים, מה שמדברים, תראה איך חברי כנסת מדברים, הם מקללים ומחרפים ומגדפים. אז הם גם לומדים. אם לחבר כנסת מותר לגדף את ראש הממשלה, אני תלמיד, למה אני מאוד אסור לי לגדף את המורה? או... אז הגעת כבר לחש בגרונו. טוב, אז אם כן צריך כבר להגביל את מה שאומרים ומה שמראים באמצע התקשורת. עלית יותר למעלה, נכון? נכון או לא נכון? גם נכון. אבל זה לא זה. כי זה לא מתחיל שם. השאלה בכלל, מה חשבת שאתה בא לעשות כאן במדינה הזאת? להיות אירופה? זה מה שבאת לעשות במדינת ישראל. שנהיה אירופה, אמריקה, מה אנחנו בנו להיות כאן? חש בראשו יעסוק בתורה. כלומר, ההתפרטות הזאת באה להגיד בעצם מהו סדר עדיפויות. אבל אם לא טיפלת בראש, מה לעשות? קרה שלא טיפלו בראש. יצטרכו לטפל בראש ובגרון. לא טיפלו בראש ובגרון, יצטרכו לטפל במני מים. מערכות החיים היותר בסיסיות.
זה תורה, עבודת השם זה בתורה ועבודה.
נכון. ובגלל זה בתורה, אתה תמצא את כל הממדים. נכון מאוד. תמצא בתורה ממדים שהם רוחנים מופשטים אדירים. משהו שעוסק בבירור הדעות ובדקדוק. מה המחשבה הנכונה ומבררים מה זה אמונה וכו'. ולפעמים תמצא בתורה דבר פשוט, האדם הזה חייב מיטה. מה חייב מיטה? מה? אתה הולך להרוג בני אדם? כן. למה? כי הם מסוכנים. כי רוצח צריך להרוג אותו. מה זאת אומרת? מה השאלה? מה? אבל תשמע, אולי יש לו, אולי הוא יכול לחזור בתשובה, יכול להיות. שיחזור בתשובה, אין בעיה, לפני שנהרוג אותו, נגיד לו להתוודות, כדי שיחזור בתשובה לפני מותו. צריך גם את זה וגם את זה. התורה נכון, היא מטפלת בכל הרובדים של המציאות. היא מטפלת במי שחש בראשו, כלומר בבעיות שקשורות לראש, והיא גם מטפלת בבעיות של בני מאיים. שיש גם בחברה אנשים ששייכים לשוליים, ששייכים לתחתית החבית. מה תעשה? תתחיל לדבר איתם, שמור חביבי, אני רוצה להסביר לך, זה לא ככה החיים. יש עניין של אמונה בבורא, שהוא ברא את העולם, ויש השגחה. מה אתה לא מבין שיש השגחה? זה השגחה, יש לו סכין ביד. מה אתה מדבר איתו עכשיו השגחה? קודם כל כדור בראש, אחר כך נדבר השגחה. התורה מטפלת בכל הרובדים. לפעמים חוטים בזה, לפעמים חוטים בזה. צריך גם את זה וגם את זה. אבל האמת זה מה שמגלה לנו המהר"ל. מגלה לנו המהר"ל שהדברים צריכים להיות בנויים לפי הסדר. אם אתה הולך לפי הסדר הנכון, חש בראשו. אבל לא תמיד הצלחת לטפל בראש. אז מה תעשה? אז צריך לטפל גם בגרון. ולא הצלחת לטפל בגרון. צריך לטפל בבני מאיים. תמיד יש מה לעשות. אבל יחד עם זה, אנחנו חייבים להיות מודעים לעיקר. אנחנו חייבים לדעת שכשאנחנו בלמים דבר אחד, זה יפה מאוד שתקצה עוד תקציב למשטרה, אבל אתה לא תתקן את החברה הישראלית מיסודה בתוספת שוטרים. אי אפשר, זה לא יעבוד ככה. זה סתם אשליה, משלים את הציבור. צריך לאט לאט לרומם את הרמה, להבין שפה הכל מתחיל מן הראש. מה חושבים? האם העם הזה מבין מה יהודו ומה תפקידו, והאם באמת הוא מתעסק בדברים האמיתיים שלשמם הוא נברא, עבורו הוא קיים. לכן המנהיגים הרוחניים הם צריכים למלא תפקיד פה מאוד משמעותי. יגידו, מה זה קשור עכשיו? מה זה קשור עכשיו לפושעים? זה קשור מאוד. כי ככל שהאדם הוא יותר בריא בראשו, יש לו גם יותר כוח בכל יתר המערכות לטפל בכל הבעיות. הוא חכם, הוא יודע. אבל התורה היא רפואה כללית. כי אין בתורה איכות, רק כי היא שכל אלוקי עליון, ובשביל כך התורה היא שם חיים ורפואה אל הכל. וכמו שהתורה היא רפואה לאדם מן חוליו, כך התורה היא רפואה לאדם מכל שאר יסרון. כאשר האדם היה מקבל שינוי, התורה מחזרת אותו לסדר אשר הוא חיסרון האדם, כי בתורה נברא העולם, ובסדר השם יתברך הכל, כסדרו הראוי לו, כמו שהתבאר. לכך על ידי התורה הוא חוזר על סדר הראוי, ומנה שבתורה נברא העולם לכך. כאשר יש חיסרון בבריאה, יושלם על ידי התורה, שהיא רפואה כל הגוף. רפואת כל הגוף, זאת אומרת, שהתורה משלימה גם את החסרונות הטבעיים שיש בעולם. כי גם בעולם יש חיסרון. יש חיסרון באדם, יש חיסרון בעולם. היא משלימה את זה וגם משלימה את זה. ואז אתה לאט לאט מגלה מה שמסתתר בפנימיות העולם ובפנימיות האדם, והוא הסדר האידיאלי, וככה העולם הולך ומתקרב למטרתו וייעודו. ואז נראה טוב לכולם, גם לבריאה וגם לאדם. זה כל העניין. דברים עמוקים מאוד כאן אומר המהר"ל ביחס לאותה גמרא. בסדר? טוב. שבת שלום.